מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
שנים אחרי שאנטוני ון לבנהוק גילה את החיידקים, הוכיחו לואי פסטר, רוברט קוך וחוקרים אחרים שהחיידקים הם גורמים שיכולים לגרום למחלות בבני אדם. בשנת 1928, האנטיביוטיקה הראשונה, פניצילין, ממש אף הדרך החלון של אלכסנדר פלמינג, ו-20 שנה אחר כך, העולם היה בטוח שאיום החיידקים הוסר לנצח. עשרות אנטיביוטיקות חדשות יצאו לשוק בכל שנה, ומספרי החולים והמתים ירדו בצורה משמעותית.
אבא, איך האנטיביוטיקות פועלות?
בואו נזכור שהאנטיביוטיקה צריכה לפעול על חיידקים, אבל לא על תאים אנושיים. אז כל האנטיביוטיקות פועלות על מרכיבים בתאים שלחיידקים יש, אבל תאי האדם אין. או מרכיבים שקיימים בשני התאים, אבל שונים ביניהם. הפניצילין לדוגמה עובדת על חלק בחיידק שנקרא דופן התא. זה מין קיר שמקיף את החיידק ומגן עליו. לחיידק יש אנזים אחד שבונה את הקיר הזה, ואחד שמפרק אותו. כי החיידק כל הזמן זז ומתחלק, וזה מאפשר לו לשלוט בגודל הדופן. אז כל הזמן שני האנזימים האלה עובדים ביחד. הפניצילין מתחברת לאנזים שבונה את הדופן ועוצרת אותו. האנזים המפרק, שלא יודע שהאנזים הבונה נעצר, ממשיך לפרק את הדופן. בלי דופן, החיידק לא יכול לתפקד והוא מתפוצץ ומת. אנטיביוטיקות אחרות עוצרות תהליכים אחרים שחיידקים צריכים. שכפול של ה-DNA שלהם, יצירה של החלבונים שלהם, ועוד. אז העולם היה בטוח שאיום החיידקים הוסר לנצח. אבל בשנות ה-60 של המאה ה-20, החילו לצוץ דיווחים מבתי חולים בכל העולם על כך שהאנטיביוטיקה לפעמים לא עובדת כמו שצריך.
משרד הבריאות שלום. שמי דוקטור כהן, אני רופא בבית החולים בתל אביב. לא מזמן קיבלתי לך להשפוז אדם שחולה בשחפת. לפי הפרוטוקול, נתתי לו מיד פניצילין, אבל המצב שלו לא השתפר. חשבתי שהזיהום היה מקיף מדי, אז המשכתי על פי הפרוטוקול ורשמתי לו ונקומיצין, אנטיביוטיקה חזקה יותר. אף פעם עוד לא ראיתי מקרה שבו ונקומיצין לא עבדה, אבל האיש הזה עדיין לא מבריא. אני לא מצליח להבין, זה כאילו לחיידקי השחפת שלו יש כוחות על. שום אנטיביוטיקה לא מזיזה להם. איך זה יכול להיות?
אז הסתבר שיש חיידקים שמסוגלים לעמוד בפני האנטיביוטיקה. קוראים להם חיידקים עמידים, ולפעמים קוראים להם חיידקי על. כשלמישהו יש חיידק על, זה מקשה מאוד על הטיפול בו, מכיוון שרוב סוגי האנטיביוטיקה, ולפעמים כל סוגי האנטיביוטיקה, לא יכולים לעזור לו. הדבר המעניין הוא שההופעה של חיידקים עמידים בכלל לא הייתה מפתיעה. היא הייתה אפילו צפויה. אפילו אלכסנדר פלמינג חזה שזה יקרה. בטקס קבלת פרס נובל לרפואה, הרבה לפני התפשטות הזנים העמידים, פלמינג אמר, קיימת הסכנה שאנשים ייקחו מנה קטנה מדי של אנטיביוטיקה. אם הם יעשו את זה, הם יתרמו להתפתחות של חיידקים עמידים.
איך פתאום חיידק נראה עמיד? מה, הוא נולד ככה?
זה הדבר המעניין ביותר. התשובה היא, כן, פשוט סתם ככה.
זה נשמע לי מוזר מאוד. מישהו יכול לאשר את מה שאתה אומר?
האמת שכן. כבר דיברנו איתו בפרק מספר 21. בחור נחמד כזה שאני אשמח לדבר איתו שוב. קוראים לו דרווין. צ'רלס דרווין.
הלו? הלו? Is somebody there?
היי, מר דרווין.
מי זה?
דניאל ויאיר מהפודקאסט מסע אל גוף האדם.
איפה יואב?
אני חושב שהוא משחק כדורגל כרגע. אפשר לשאול אותך שאלה?
אני בדיוק מתכוון לשתות תה.
אתה תמיד מתכוון לשתות תה.
כן, כן, זה נכון. נו, מה השאלה?
איך חיידק פתאום יכול להיות עמיד לאנטיביוטיקה?
מאותה סיבה שלך יש 5 אצבעות בכל יד ולב עם 4 חדרים. איפה התה שלי מתקרר? טוב, אני אסביר לכם. תנו לי אות ונתחיל. בפעם האחרונה שדיברנו, הסברתי לכם מה זאת ברירה טבעית. אמרנו שכל יצור נולד קצת שונה ממי שיצר אותו. שונה בתכונות, כן? למשל, להורים שלכם אולי יש שיער חלק ולכם מטולטל. ההורים שלכם אוהבים לקרוא ואתם אוהבים לשחק באפליקציות בטלפון. כשאני סיירתי באיי הגלאפגוס, ראיתי כל מיני בעלי חיים, אבל גם ראיתי שהתכונות שלהם מאוד מותאמות לסביבה שבה הם חיים. אם אתם רוצים תזכורת, תקשיבו לפרק מספר 21, אני מככב שם.
נכון. אחרי שדיברנו איתך, דיברנו עם גני, החברה שלנו מעתה. והיא סיפרה לנו שהשינוי בתכונות נובע מטעויות קטנות שמתרחשות ב-DNA שלנו באופן טבעי.
כן, והנה השוס. אם השינוי נותן ליצור יתרון בסביבה, הסיכוי שלו לשרוד ולהתרבות יותר גבוה ממי שאין לו את השינוי. ואז השינוי הזה ממשיך לצאצאים שלו כי הוא עובר בתורשה. הטבע פשוט בורר את מי שהכי מותאם. קוראים לזה גם אבולוציה.
אז איך זה קשור לחיידקים?
גם חיידק יכול להיוולד באופן מקרי כשהוא עמיד לאנטיביוטיקה. אין פה משהו מכוון, you know what I'm saying? אתה מבין מה שאני אומר? הוא לא התכוון להיות עמיד, הוא פשוט נוצר ככה בטעות.
אבל כל עוד אין אנטיביוטיקה זה לא נותן לו שום יתרון.
בדיוק. אבל מרגע שהתחילו להשתמש באנטיביוטיקה בכל העולם בשנות ה-50, פתאום כל החיידקים שנולדו עמידים בטעות מקבלים יתרון ענק, כי האנטיביוטיקה הורגת את כל השאר, שהם החיידקים החלשים, הלא עמידים. כשהחיידקים העמידים משתכפלים, הם מעבירים את העמידות הלאה, וזה קורה בקצב מאוד מאוד מהיר. הנה עובדה מגניבה.
עובדה מגניבה!
חיידק ממוצע יכול להשתכפל, כלומר להפוך לאבא, כל 20 דקות בערך. זה מאוד מהיר. בניסוי מפורסם, חוקר ישראלי בשם רועי קישוני בדק כמה זמן לוקח לחיידקים לא עמידים להפוך לחיידקי על שלא מגיבים לאנטיביוטיקה מסוג מסוים. זה לקח להם 12 ימים בלבד. ותחשבו שבכל שאר עולם החי והצומח, תהליכים של אבולוציה יכולים לקחת מיליוני שנים. אמייזינג!
אז מה אפשר לעשות כדי לעצור את האבולוציה של החיידקים?
אי אפשר.
אז יכול להיות שמתישהו בעתיד כל החיידקים יהיו עמידים לאנטיביוטיקה?
האבולוציה פועלת רק בכיוון אחד, חביבי. הכיוון של מי שיש לו את התכונות הכי טובות. בעולם של אנטיביוטיקה, אלו החיידקים העמידים.
אז יכול להיות שכל המחלות שאנטיביוטיקה עזרה כנגדן יחזרו?
תשמע, אם לא יעשו כלום, זה מאוד סביר. אתם, במאה ה-21, כדאי שתתעוררו על עצמכם מהר. ממה שאני יודע, יש כמה פתרונות. אולי תנסו לחפש אותם קצת. טוב, התה שלי מתקרר. תעתה לכם!
אז בעצם מה שצ'רלס דרווין אומר, הוא שחיידקים מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה בטעות, אבל כשמשתמשים הרבה באנטיביוטיקה, החיידקים העמידים מקבלים יתרון ומעבירים את העמידות לכל הצאצאים שלהם. מסתבר שחיידקים יכולים להעביר גנים של עמידות לא רק לצאצאים שלהם, אלא גם לחיידקים שהם בכלל לא חלק מהמשפחה שלהם, נגיד חברים. הם עושים את זה באמצעות מתיחה של גישרון קטן בין חיידק לחיידק, שבתוכו עוברות חתיכות DNA קטנות ועליהם גנים שאחראים לעמידות לאנטיביוטיקה, וזה עוד יותר תורם להתפשטות של העמידות.
אז מה אפשר לעשות?
לבעיית החיידקים העמידים יש כל מיני פתרונות מעניינים שחלקם נחקרים על ידי טובי החוקרים הישראלים. הפתרונות נעים בין פיתוח של אנטיביוטיקות חדשות וחמקמקות, שימוש בנגיפים מיוחדים שהורגים את החיידקים, ואפילו עד הנדסה גנטית שמבטלת את העמידות.
מגניב!
ועד שימצאו פתרון טוב נגד החיידקים העמידים, יש כמה כללים שאתם הילדים וההורים שלכם צריכים לשמור עליהם, וכך תוכלו בעצמכם לצמצם את ההתפשטות של החיידקים העמידים. הכלל הראשון הוא להשתמש באנטיביוטיקה אך ורק אם קיבלתם לזה מרשם מהרופא. לפעמים אנשים מעבירים אנטיביוטיקה בין אחד לשני כי הם חושבים שזה יעזור. אז לא לקחת אנטיביוטיקה שלא הגיעה מרופא. הכלל השני הוא לקחת את האנטיביוטיקה כל משך הזמן שהרופא רשם. בדרך כלל טיפול באנטיביוטיקה לוקח בין 10 ימים לשבועיים. כשאתם חושבים על זה, אחרי 3 ימים בערך אתם כבר מרגישים טוב ומוכנים לחזור לגן ולבית הספר. אבל בתוך הגוף שלכם עדיין יש חיידקים, חלשים אמנם, שלא גרמו למחלה, אבל האנטיביוטיקה לא השפיעה עליהם מכיוון שיש להם עמידות יותר גבוהה. אם תפסיקו לקחת את האנטיביוטיקה אחרי 3 ימים, החיידקים האלה ישרדו את המתקפה, ויצליחו להשתכפל ולהעביר את העמידות הלאה. אם תיקחו את האנטיביוטיקה לאורך כל התקופה, יש סיכוי גבוה שתוכלו להשמיד גם את החיידקים האלה. ופה חשוב לציין, זה לא שחיידק כן עמיד או לא עמיד. יש דרגות שונות של עמידות, יש חיידקים עמידים יותר ועמידים פחות, ואם לוקחים אנטיביוטיקה מרופא במרשם לאורך כל התקופה, בדרך כלל אפשר להיפטר גם מהחיידקים היותר עמידים. כלל שלישי, אם הרופא רשם לכם אנטיביוטיקה ובכל זאת נשאר קצת בבקבוק או בחפיסת הכדורים, את מה שנשאר להחזיר למרפאה. לא לזרוק, לא לכיור ולא לפח. במרפאות ובבתי המרקחת יש עמדות מיוחדות שהתפקיד שלהם זה לקבל חזרה את כל התרופה שנשארה. אם זורקים את האנטיביוטיקה לשירותים, לכיור או לפח, זה חושף את החיידקים שנמצאים שם לאנטיביוטיקה. ואמרנו שחשיפה לאנטיביוטיקה שלא לצורך מקדמת את ההתפשטות של העמידות, מכיוון שהיא גורמת לחיידקים העמידים להיברר בברירה טבעית. אז לא לזרוק, להחזיר למרפאה. כלל מספר 4, זה לא עובד על נגיפים או וירוסים. האנטיביוטיקה נחשבה פעם לתרופת קסם שיכולה לרפא כל חולי, אבל היום אנחנו יודעים בדיוק איך היא עובדת, ואנחנו יודעים שהיא עובדת נגד מרכיבים שלחיידקים יש, אבל לנגיפים אין בכלל. נגד קורונה, שום אנטיביוטיקה לא תעזור, כי קורונה הוא נגיף. נגד שפעת, אדמת, חזרת ועוד, שום אנטיביוטיקה לא תעזור. לפעמים יש להם טיפולים טובים, אבל אנטיביוטיקה היא לא אחד מהם. והכלל החמישי הוא הכלל החשוב ביותר, אבל גם הכלל שהכי קל לשמור עליו. לשטוף ידיים עם סבון והרבה. כל פעם שאתם משתמשים בסבון, אתם הורגים את רוב החיידקים שנמצאים על הידיים שלכם, בין אם הם עמידים ובין אם לא. וככה אתם מצמצמים את המעבר של חיידקים ממקום למקום, ומכם לבני אדם אחרים. אז כמה שיותר פעמים ביום, ובמיוחד אחרי שנגעתם במקומות שהרבה אנשים נגעו בהם, כמו למשל מתקני משחק, כפתורים של מעלית או ידיות של דלתות, תזכרו לשטוף ידיים בסבון. האמת היא שיש עוד פתרון אחד אפשרי כנגד בעיית החיידקים העמידים, והוא מגיע ממקום מאוד לא צפוי. זה פתרון שמתבסס על היכולת שלנו לשלוט במגוון החיידקים שיש לנו בגוף. עוד על הפתרון הזה בפרק הבא של מסע אל גוף האדם.
אבא, אולי תשמיע לכולם את השיר שכתבת על אלכסנדר פלמינג?
שימו לב, כבונוס מיוחד, אנחנו מצרפים שיר מקורי שכתבתי ומספר את סיפורם של אלכסנדר פלמינג ושל חיידקי העל, וגם כולל את כל 5 הכללים שדיברנו עליהם כדי שתוכלו לזכור אותם יותר טוב. השיר יעלה מיד אחרי הפוסט של הפרק הזה. נתראה בפרק הבא. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם, מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.